שאנחנו נמצאים בעמוד נונחת. כשאנו, כן, כלומר, החלק הנקרא אורות התחייה, בא להעיר, כלומר, לקרום לנו תפיסה נכונה של התחייה. למה הרב קורא התחייה? הציונות. כן, הציונות היא התחייה הלאומית, ויחד עם התחייה הלאומית, יש כל מיני ערכים חדשים שמתבררים, שעד עכשיו לקו בחסר. לא כל כך ראו אותם, ועכשיו רואים אותם. ולמשל, אחד הדברים שבולטים בתחייה, זה התחייה של המצוות. בין היתר, המצוות התלויות בארץ, והמצוות התלויות במדינה, והמצוות התלויים בכלכלה, ובפוליטיקה, ובאומנות וכו'. מה, סליחה? אנחנו פסקה ח'? זה מה שאני אמרתי בהתחלה. זה מה שאני אמרתי בהתחלה. אני מתנצל בשם אור, לפני כל הצופים, שאמרו, מה הוא חוזר על עצמו? אנחנו...
יש
שתי שאלות גבוהות שמתנהלים. זה בעיה. ובכן, רבותי היקרים, אחרי התיקון, אין דבר שאי אפשר לתקן. אנחנו בפסקה ח'. וזה בעמוד סמך ב'. בסדר? אנחנו עסוקים, כן, באורות התחייה. אחד הדברים שאנחנו מבררים במהלך התחייה הלאומית, זה ההבחנה בין יהדות הגולה ליהדות הארץ ישראלית. נכון? היהדות בגולה. לולא היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם, כי אם על ידי חזון הלב המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד והעבר. כלומר, מה מחזיק את היהודי בגולה? שני דברים. הוא זוכר שיש לו עבר מפואר. יציאת מצרים, מתן תורה, בית ראשון, בית שני, חכמי המשנה, התלמוד. כל זה אומר, מחיה את היהודי, אומר, וואו, אני באמת חי מכוח משהו עצום ואדיר. דבר נוסף, יש לו ציפייה, שבעתיד תהיה גאולה, יתקבצו בני ישראל, בית המקדש, משיח, תחיית המתים, איזה עתיד אדיר אני הולך אליו. מה עם ההווה? ההווה בג'ורה. כלומר, הכי גרוע שיכול להיות, אנחנו נרדפים, סובלים, עניים, מסכנים, קטני דעת. בקיצור, החיים של ההווה הם קשים. אבל, מאחר והעבר גדול והעתיד גדול, אפשר להחזיק מעמד בהווה. זה המצב של היהודי בגולה. לעומת זה, יהדותה של ארץ ישראל היא יהדות שבמידה רבה מממשת את החזון. ככל שהיהדות הזאת גדלה יותר, כך השמחה גדלה יותר. אומר הרב, היהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי חזון הלב המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר, מצד העתיד והעבר. זאת הסיבה, למשל, שיהודי גלותי באידיאולוגיה כמו הרב שמשון רפאל הירש, לא הסכים למחוק את זיכרונה של ירושלים ושל המקדש מהתפילה. בניגוד לרפורמים. כן, הרפורמים אמרו, מה זה כל הדברים המיושנים האלה? מקדש, ארץ ישראל, נגמר, זה שייך לעבר, מחקו את זה מן הסידורים. הרב שמשון רפאל הירש, שהיה נאו-אורתודוקס, נלחם במגמות האלה, ואמר, לא התייאשנו מלשוב לציון. יחד עם זה, האידיאולוגיה המעשית של הרב שמשון רפאל הירש הייתה אנטי-ציונית. הוא אמר, אנחנו צריכים להישאר בגרמניה. רק כאשר הקדוש ברוך הוא יחליט, רק אז נצא, אבל אסור לעשות שום דבר מעשי לפני שמן השמיים מביאים אותנו. זאת הייתה דעתו, שהתבררה כמוטעת של הרב הירש, אבל היא הייתה בנויה בעצם על מה שאומר כאן הרב. זיכרון העבר, ציפיית העתיד. על זה מוסיף הרב הערה חשובה. אמנם יש קצווה, כלומר גבול. כמה כוח יש בחזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם. כן, כמה כבר, כמה זמן אתה יכול לסחוב? כן, עם הכרות כאלה. כאן הרב מוסיף, והקצבה נראה שכבר מלאה צבעה. נגמר. אין יותר כוח. עצם העובדה שאין יותר כוח, זה אחד מסימני הגאולה. כן, קשה לכוח. כי יראה, כי ידין השם עמו, ועל עבדיו יתנחם, כי יראה, כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב. נגמר. אין יותר כוח לסבול את זה, צריך לחזור. האמת היא שהדברים האלה נכתבו בערך 20 שנה, 30 שנה, לפני השואה. השואה הייתה החותמת לדבר הזה, כן? כלומר, סופה של הגלות. יש גם אחרי השואה ניסיונות מלאכותיים של החייאת הגלות, החייאת הגולה, אבל זה נגמר. מצד האמת, זה כבר לא משמעותי, זה כבר לא מה שזה היה. על כן, יורדת היא היהדות בגולה פלאים. נגמר. והרב כותב את זה כשעדיין היו ישיבות וגדולי ישראל בגולה. אבל המציאות הייתה, לכל מי שראה את זה בעיניים פקוחות, שהכוח נגמר. ואין לה תקווה. כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית, שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. והאמת היא שאנחנו רואים שבאופן הדרגתי, במאה השנה האחרונים, אנחנו רואים שכל הכוחות החיוניים של עם ישראל, שהיו מצויים ופזורים בעולם כולו, הולכים ונעתקים לארץ ישראל. עד לפני שנים לא רבות, עדיין הגולה הייתה הכוח העיקרי שהחזיק אפילו את מדינת ישראל. היום התהפכו היוצרות, מדינת ישראל היא המחזיקה את היהדות בעולם. זה התהפך. מתי זה קרה? בערך לפני 20 שנה. לא. אבל לפני 20 שנה בערך התהפך הגלגל. הגולה הפסיקה להיות הכוח של עם ישראל, ארץ ישראל הפכה להיות הכוח של הגלות. כן. היום?
לא, לפני 20 שנה.
כלומר, התחילו, מדינת ישראל התחילה להתחזק ולחיות חיים כלכליים עצמאיים, ביטחוניים עצמאיים, והגולה התחילה להידרדר. ההתבוללות אוכלת בכל פה.
שאלת איך הגולה תמכה בישראל לפני
ש... לפני כן? כסף, פוליטיקה, ודאי. מדינת ישראל, אנשים היו פה על סף רעב, אנשים מתו ברעב פה, בשנות ה-50 למשל. כן? ואלמלא הדוד העשיר באמריקה, המדינה הייתה מתמוטטת. כן? היה קרן הקיימת, קרן היסוד, כל זה הוחזק על ידי יהודים מחוץ לארץ. היום זה בדיוק ההפך. מדינת ישראל שולחת כסף לקהילות מרוחקות כדי להחזיק אותם. אפילו דבר מעניין, הסוכנות היהודית עד לפני כ-20 שנה עסקה באופן רשמי בעליית יהודים. זו הייתה המטרה של הסוכנות, לעזור לעלייה של היהודים. ולפני 20 שנה נעשתה החלטה אסטרטגית בסוכנות שמכאן ואילך עוסקים בחיזוק היהדות בגולה. בדיוק הפוך. כן? משהו התהפך, הגלגל השתנה. גם היום אנחנו רואים שרוב היהודים, עוד מעט, אנחנו רוב מוחלט פה של היהודים, והגלות הולכת ומדרדרת. כן?
למה הציפו? זה היה מטר, היה עליית
כן, יהודים לפה. כי ירגישו שיש איזשהו שינוי במציאות.
למה הציפו לעלות?
כי ירגישו שיש איזשהו שינוי במציאות. שינוי.
זה חשוב. נכון.
ודאי, זה אני מסכים איתך. היום אגב, מי שכן דואג להביא יהודים לכאן, זה משרד הקליטה. משרד הקליטה לקח על עצמו את התפקיד שפעם היה של הסוכנות. אפילו ניצוץ אחד, אני קורא כאן ברק, אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. למה הוא מתכוון? הייתה טענה של יהודי אחד, פילוסוף, בשם הרמן כהן, בגרמניה. הוא היה יהודי טוב, יחסית, אבל הוא התנגד לציונות. הוא אמר, אם אתם תקימו מדינה, תהיו עסוקים בלגדל מלפפונים, אתם תשכחו את הייעוד האוניברסלי של היהדות, שזה תיקון העולם, אתם תפסיקו להיות רוחניים, אתם תהיו ממשיים, גשמיים. הוא ראה בזה ניגוד. פעם מישהו אפילו שאל את הרמן כהן, מה יש לך נגד הציונות? ואז הוא אמר, החבר'ה האלה, הם רוצים להיות מאושרים? כן? להיות מאושר, יהודי חי בשביל להיות מאושר, זה נראה לו מוזר מאוד. הרב אומר, כאן בדיוק אפור, אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. כלומר, החיים החזיוניים, המחשבות הגדולות של היהדות, מקבלות את חיותן מקיבוץ אחד שייבש ביצה אחת. זה יותר גדול מכל המחשבות. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. לפני כן, כל הניסיונות האחרים אינם תחייה לאומית כי אם החזקת גופה בתרדמה. כן, כלומר, כשיש חולה או מת שצריך להחזיק אותו, יש כל מיני אמצעים מלאכותיים להחזיק. אבל זה לא חי מעצמו. זה לא נשימה עצמונית. בארץ ישראל זה חי מעצמו. וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החיזיון המתעלף. ברור? טוב, אז נמשיך. כל מה שהעולם מתבשם יותר, מה זה מתבשם? משתפר, מתעלה, יפה. ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו בכל יותר חזק. כן.
יש שאלה על הפסוק האחרון.
בבקשה.
שהיסוד המעשי
ועד הסוף,
יכול
לפרש
את זה
בבקשה? היסוד המעשי עד הסוף?
לא, כאילו שהיסוד המעשי יתפס וככה עד הסוף...
לא כתוב יתפס, יתפוס.
יתפוס.
הוא אומר ככה, כפי אותה המידה שהיסוד, האמת היא ככה, זה אמצע משפט. אז אתה צריך להתחיל עוד פעם מלפני כן. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה. עד כאן זה ברור? שהיא, שיבת האומה לארצה, המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. עד כאן ברור? יפה. וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה, כלומר כל הדברים העליונים שיש במחשבת היהדות, יקומו ויחיו עד כמה, כפי אותה המידה שהיסוד המעשי, יתפוס מקום. כלומר, כמה שיותר יעסקו בעניינים מעשיים. קרן קיימת, הקמת צבא, בנק, עלייה, ממשל. הדברים העליונים יהיו תלויים בדברים המעשיים. מה? הם?
הם יגדו ביחד.
נכון. באותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החיזיון המתעלף. עד כאן ברור?
לא, מה זה ולחיות את החיזיון המתעלף?
להחיות, לתת חיים, את החיזיון, כלומר האידיאלים, שבינתיים הולכים ומתעלפים. הבנת?
כן.
יפה. אתה יודע מה זה מתעלף?
כן.
יפה. טוב. הלאה. עכשיו, נמשיך? ברור או לא?
בוודאי.
מצוין. אני לא יכול לדעת. אם אתה לא אומר לי, אני לא יודע. כל מה שהעולם מתבשם יותר. מה זה מתבשם? משתפר, מתעלה. בסדר? כל מה שהעולם יותר משתפר ומתעלה, ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו בכל יותר חזק. מה פירוש הדבר? ככל שהעולם יותר ירוד, אז זקוקים יותר לסמכות. בלי סמכות, הפראים משתוללים. ברגע שהעולם מתעלה, כמו שאדם מתבגר, הוא לא זקוק כל כך להוראות, ככה העולם בכללו, כאשר העולם מתעלה, הוא יכול יותר לסמוך על הטבעיות שלו. זה גם רבנו סעדיה גאון, בהקדמתו לספר אמונות ודעות, אומר שאפשר היה להגיע לכל מה שהתורה אומרת על פי השכל בלבד, אבל אז רק מעטים היו זוכים לכך, כי רוב בני אדם היו שקועים בברבריות ויצר הרע. ולכן עשה הקדוש ברוך הוא איתנו טובה, שנתן לנו את התורה בסיני, כדי לכפות את הסמכות של התורה על כל העולם. על היהודים לפחות, ואחרי מתוך כך על העולם. ודאי שיש חולקים על זה. אבל רבנו סעדיה גאון זה פירמה, והוא יכול, הוא לא צריך לפחד מאף אחד. הוא אומר, מה בראש שלו? עכשיו, הרב כאן הולך בכיוון כזה. כלומר, ככל שהעולם מתקדם יותר, אפשר יותר לסמוך על הטבע. בסדר? זה מה שהוא אומר. וזה בא גם לידי ביטוי בתביעה. למשל, התביעה הניטשאנית. כן? הפילוסוף ניטשה, שמתקומם נגד הסמכות של הדת והסמכות של המוסר, נגד האוטוריטה, מה קרה? אבל יש לו ספר. אתה לא סומך עליו? הוא חלק מביסום העולם, אז עכשיו הוא יכול לסמוך על הטבע שלו. אז כל מה שהעולם מתבשם יותר ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו, בכל יותר חזק. וזה מה שמעורר התקוממות נגד הסמכות הדתית בין היתר. וככה הרב מסביר כאחד ההסברים את התנועה החילונית של ימיו. עד כאן באו. תביעה זו יש בה הרבה מן האמת והצדק. ושלמי הדעת צריכים לזכחה ולהעמידה על מכונה. כלומר, זה נכון שיש בזה הרבה מן האמת והרבה מן הצדק, אבל אם אני אומר יש הרבה אמת בזה, סימן שיש גם שקר. יש הרבה צדק, סימן שיש גם מה שלא צודק. אז צריך לעשות בירור. מי אחראי על הבירור הזה? שלמי הדעת. יפה, נכון? מה? תלמידי חכמים, באופן כללי, גם שלמי דעת. שלמי הדעת צריכים לזכחה ולהעמידה על מכונה. האדם הולך ומוצא את אלוהים, כן? מה השאלה, אדוני? אתה
יכול להסביר את זה כאילו, שמעדה צריכים לעשות מה?
לזכחה ולהעמידה על מכונה. מה אתה לא מבין?
כל זה?
כן. הוא אומר שהתביעה הזאת, לחיות חיים טבעיים, בלי העול של הסמכות, יש בדבר הזה, בתביעה הזאת, הרבה מן האמת והצדק. עד כאן ברור?
כן, זה הבנתי.
ושלמי הדעת צריכים את הנטייה הזאת, את התביעה הזאת, לזכחה. אולי, מה? מה הבעיה?
מה זה לזכחה?
אתה רוצה את פירוש המילים. לזכך אותה. אתה יודע מה זה לזכך?
לא.
אז למה אתה לא שואל? לזכך. לזכך, לעשות את זה זך, טהור, לטהר את זה. כן, כי אם לא זה אחור, אחור הכוונה מעורבב בהרבה לכלוך, הרבה שמרים וכדומה. בסדר? אז יש תביעה שהיא צודקת, רק היא לא מבוטאת בצורה הנכונה. בסדר? ולהעמידה, להעמיד אותה, את התביעה הזאת, על מכונה, על הבסיס שלה. מכון זה בסיס. על הבסיס הנכון. לא, זה לא מתחיל מתורה. זה מתחיל מכיוון נכון של הנטייה הזאת. בסדר? כמובן שגם תורה זה עוזר, אבל זה לא מספיק תורה. כי כי יש לנו כלל דרך ארץ קדמה לתורה. אוקיי? אוקיי. האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו. זה חידוש עצום. איפה האדם מצא את אלוהים לפני כן? הוא מצא את אלוהים בתורה, אבל בקרבו. דרך אגב, בקרבך יש שטויות. בקרבך יש יצר הרע. אבל אם האדם מעמיק בתוך מה שנמצא במעמקי קרבו, הוא מוצא את אלוהים. בסדר? האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו. בנטיותיו הנכונות, ואפילו באותן נטיות הנראות בראש, כמו בהתחלה, שהן משגות מן הדרך הטובה המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה, יוכל הוא לעלות למידה עליונה כזאת, עד שידע לכונן את הכל לתוכנית העוז והאושר. זה נקרא העלאה, עילוי המציאות. כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, אז זה מה שתואר כאן בפסקה הזאת, זה תיאור של משהו שקורה בעולם כולו. וזה קורה גם בציונות. כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, מוצאה היא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה. וכל התוהר והקודש הרגיל להימצא בהכנעה ומשמעת, הולך הוא ומתנוצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה. ובדעת תהורה מחברים את הרוחות וממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי שילובם. פסקת את. הזוהמה הנשמתית, כשם שהיא יכולה להתקבץ בתור נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה ולהפכה לתכונה שפלה, שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים, כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה, לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, בזויה ונגעלה, באופן שראויה לעבור מן העולם, כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של יופיו של עולם, מלהתפשט. מה זה? שפלה. שפלה הכוונה נמוכה.
נמוכה.
נמוכה. עד כאן ברור? אגב, למה המזגן לא פועל? מישהו יודע? פשוט אנחנו מתבשלים, וזה סבל רב. מישהו יודע למה הוא לא פועל? זה לא בסדר. מה אני עשיתי שמגיע? כמו אתם יכולים לא לבוא לשיעור, אני יכול לדבר לבד. אבל צריך שיהיו לי תנאים. אני חושב שזה פשוט זווע. יש מזגן חדש, זה הקושיה עוד יותר גדולה. אם יש מזגן חדש, אז למה הוא לא פועל? אולי בסוף אנחנו נוכל לנועד כמו בני אדם. טוב. ובכן, מה שכאן אומר הרב, זה מתחיל לפעול. מה שהרב כאן מדבר עליו, זה תופעה שאנחנו מצאנו אותה, למשל, בגרמניה הנאצית, או באמלק. כן, שכשם שהזוהמה הנשמתית, כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, נכון, יש שם, וגם פה יש. אני חושב שכדאי. אם אתה רוצה שהמזגן נפעל, צריך לסגור את החלונות. גם פה. גם פה, לא?
זה
חלום סביר. טוב. הזוהמה, ממש עכשיו אפשר לחיות חיים נעימים. אז אני שוב חוזר. כן, מצאנו שכשם שאדם יכול להפוך לרשע, גם אומה יכולה להפוך לרשע. ואם אדם הוא רשע מדי, כדאי שהוא יעבור מן העולם. יכולה גם להיות אומה שצריכה לעבור מן העולם. בואו נקרא שוב. הכנענים למשל, המלאק. הזוהמה הנשמתית, שם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה ולהפכה לתכונה שפלה, שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים. תודה. כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה. לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, בזויה ונגעלה. באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של יופיו של עולם מלהתפשט. עד כאן ברור? הטהרה האלוהית, עכשיו, אם זה נכון מה שאומר הרב, זה מפחיד מאוד. כי גם אנחנו, עם ישראל, יכולים לחטוא ויכולים להידרדר. האם אין סכנה שלא נהיה ראויים יותר לקיום? נכון? שאלה טובה, לא? כתוב בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל, ומונת קול, ועשיתם הרע, בעיני השם אלוהיך, להכעיסו. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות תובדון מהר מעל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. לא תאריכון ימים עליה כי שמדת שמדו. אז מה? מה שקרה לכנענים יכול לקרות גם לנו? סוכן מאוד, לא? מזעזע. מה הפתרון? יש פתרון, כן?
בצד אחד, אומרים שלבואים אין השמה, לא רק להם ישראל יש נשמה. ומה זה אומר נשמתי? ומצד שני אומר, בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה. זה
לא
מסדר. אבל
איך
יכול להיות שיש
איזו
אומה נשמתית?
הרי
נשמה
היא לא תאורה. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שמקובל לומר שלגויים אין נשמה, והנה הרב מדבר על נשמה. זה ההוכחה שהרב קוק לא אומר את זה. כלומר, אתה שמעת שלגויים אין נשמה, הרב קוק לא שמע את זה.
ומה
נגבל את זה? שאלה מה זה זוהמה נשמתית? הרי נשמה היא תאורה. זאת שאלתך השנייה. תשובה. זה שהנשמה היא תאורה תלוי באיזו מדרגה בנשמה. בסדר? טוב. אז אם כן, ענינו על שתי השאלות. השאלה הראשונה נראית לי חשובה ביותר, כי אנשים הרבה פעמים מבלבלים בזה. סבורים שאין לגויים נשמה. וזאת, מניין להם? סתם אומרים את זה. בסדר? הלאה. אז אם כן, אני נשאר פה עם השאלה. אם אומה יכולה להידרדר עד כדי שהיא עוברת מן העולם, מה עם עם ישראל? הטהרה האלוהית, כשהיא מוארת יפה, היא מזככת את הלב. הנשמה היחידית של האדם היחיד נעשית מהירה, קדושה וגבורה, על ידי אור האלוהי המזריח עליה את קרני זוהרו בתוקף ומילוי. והיא נתמת ונעשית כדורה, לפי אותה המידה שהאורה האלוהית רחוקה ממנה או משובשת בקרבה. זה סגנון רמחלי קצת. כן? יותר קרוב לאלוהים, יותר קדוש וטהור. יותר רחוק מאלוהים, יותר טמא ומזוהם. זה לגבי אדם פרטי. גם הנשמה של האומה כולה, כשזורם בתוכה זרם חי של הופעת אלוהים, הרי בריאה, חזקה וטהורה. וכשהשכינה מסתלקת מקרבה, מיד היא מתנוונת והולכת בתומעתה מתגלה בקרבה. הרוח הלאומי יוכל לקבל תומעה כמו רוח אדם פרטי. הוא יוכל לשאוף שאיפות שפלות ורעות, אשר כפי רוב כוחו וגודלו, יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים. כלומר, יכולה אומה להשקיע את עצמה ברוע. על כן טהרה צריך הוא הרוח, טהרה במקור הטוהר של המעיין האלוהי. כשהמעשים הם טובים, כשהמידות הן זכות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה, ושכלה מאיר באור אלוהים. וכשהמעשים נפחתים והמידות מתעקרות, אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשו ירודות וכעורות, וממילא גם חלשות, כי אין גבורה של אמת, רק גבורה של מעלה, גבורת אלוהים. עד כאן ברור. עכשיו, מתוך הדברים האלה, עולה השאלה הכואבת. מה מציל אותנו? כן, בבקשה. כן? איפה ראית את זה? אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, לפי זה האסלאם הוא טהור, כי הרי הוא קרוב לאלוהים, שרים פעלים 5 פעמים ביום וכו', לא מאמינים בעבודה זרה וכו'. נכון? עד כאן שאלתך. תשובה. האסלאם מאמין במידת הדין. לא מאמין בשם. מידת הדין, כלומר, האופן שבו הם תופסים את האלוהות, הוא אופן כוחני, שבא להכניע את נפש האדם. יש אמונת ייחוד אצלם. אמונת הייחוד המוסלמית היא אקסקלוסיבית ולא אינקלוסיבית. למה אני מתכוון? כשהמוסלמי אומר שיש רק אל אחד, למה הוא מתכוון? לא. לא מתכוון למוחמד. אני רוצה לענות. הוא לא מתכוון לא לזה שיש אל אחד ולא למוחמד. כשהמוסלמי אומר שיש רק אל אחד, הוא מתכוון לומר שיש רק אחד שהוא אלוה. זאת אומרת, זאת אמירה מצ'ואיסטית. אני אראה לכם, יש רק אחד שהוא אלוה. זה בא לאיים על כל מי שהוא לא האלוה. זה נקרא אללהו אכבר. מה פירוש אכבר? הוא גדול מכולם. ולכן היחס הנורמלי, הנכון כלפי האלוהים, הוא יחס של כניעה. והיחס של הכניעה אין בו אהבה. יש בו נאמנות, אבל יש ביסודו של דבר, יש בו השפלה של כל כוח בעולם. כל כוח לעומת האלוהים הוא בתחרות עם אלוהים. ולכן הנטייה של הזרם המרכזי של האסלאם, הסונה, הוא לבטל את הבחירה החופשית. מבחינתם של הסונים, שמהווים 90% מהמוסלמים בעולם, האמירה שהאדם הוא בן חורין הוא כפירה. כי זה נותן מקום לאדם מול האלוהים. מובן? אז זה לא קרבת אלוהים, זה כניעה אלוהים. תהיתי? כן. זה הבדל עצום. בתחילת כל פרק בקוראן כתוב בסם אללה רחמן ורחים, נכון? מה פירוש המילים האלה? בשם האל הרחמן והרחום. ואתה קורא את הפרק ואתה שואל את עצמך איפה רחמן ואיזה רחום? והתשובה היא בשם האלוה ששמענו מהיהודים שהוא רחמן, באתי ללמד אתכם את מידת הדין. הבנת את ההבדל? טוב. אז בואו נתקדם. פה יש התחלה של פתרון. בתחילת הפסקה השלישית. ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה, שלא תטמע טומאה גמורה. יש לנו הבטחה כזאת, שיכול להיות שנדרדר הרבה, אבל לעולם לא נדרדר עד הסוף. מה מציל אותנו מההידרדרות המוחלטת? מה? מה אמרת? הגלות, נכון. הגלות מצילה אותנו. לכן אומרת התורה, העידות יברכם את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר. מה זה מהר? לפני שתספיקו להידרדר, תובדון מהר מעל הארץ, לא תאריכו ימים עליה, כי אם לא, ישמד תשמדון. כלומר, כי ישמד תשמדון, זאת האופציה. אם לא תגלו מהר מן הארץ, זה יגיע בסוף להידרדרות מוחלטת. במובן הזה, הגלות היא שסתום בטיחות ששומר על נצחיות האומה. ולכן, הספר שכתב המהר"ל על חג תשעה באב, נקרא נצח ישראל. בגלל שהגלות היא הווסת ששומר עלינו מפני נפילה גמורה. אז זה מה שאומר כאן, ברית קרותה היא, אבל הייתי אומר שזה קצת יותר עמוק מזה. עם ישראל יוצא לגלות מרצון. נכון שבאופן גלוי מכריחים אותו. אבל יש איזשהו שלב שבו עם ישראל מרגיש שעדיף לצאת לגלות, מה שנקרא מאונס שיש בו רצון פנימי. כדי איתה בהמלחמה פרק ג'. אז מה שאומר כאן, ברית קרותה, זאת אומרת שיש משהו באופי שלנו שלא נותן לנו לרדת. יש בספר ישעיהו, פרק א', לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. מה זה כמעט? משמע שלא עד הסוף. גם עליה, כן. נכון, זה סותר את הבחירה החופשית של הכלל. בחירה החופשית זה לפרט, לא לכלל. כדאיתה ברמב״ם, שמונה פרקים, מפורש. בסדר? גם עליה תוכל הטומאה לפעול, לעשות בפגמים, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוהיים. רוח האומה שנתעורר עכשיו, על מה הוא מדבר? על הציונות. כן, זה רוח האומה שנתעורר עכשיו. שאומרים רבים ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח אלוהים, אלא מדברים בשם אתאיזם מוחלט. אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה על מעמד הטומאה והכליון. אם זה היה אפשרי. היה למשל יהודי אחד בשם אליעזר בן יהודה. שמעתם עליו. אליעזר בן יהודה עשה הרבה דברים בחיים שלו, הוא בין היתר חידש את העברית, אבל חוץ מזה הוא היה אדם שאפשר לקרוא לו אנטי דתי. כן, הוא היה שונא דתיות, והוא אמר שהגיע הזמן לתת הגדרה חדשה של היהדות. עד עכשיו הגדרה של היהדות הייתה הגדרה דתית, הגיע הזמן במקום זה לתת הגדרה חילונית לאומית. עכשיו, מה הוא יכול היה לצייר לעצמו כחילונות לאומית או לאומיות חילונית? הדוגמה שהוא יכול היה לקחת היה מן האומות האירופאיות שהפכו עם הזמן גם הן לחילוניות בעת החדשה. והדבר הראשון שגרם שהיה ההתחלה של החילון באירופה זה היה המעבר מן הלטינית לשפות המדוברות. כי הלטינית הייתה השפה של הכנסייה. זאת אומרת שהלטינית הייתה עם חותם של דתיות. וברגע שהחליטו הפילוסופים ואנשי המדע ואנשי הספרות להפסיק לכתוב בלטינית, ומכאן ואילך לכתוב בצרפתית, אנגלית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, מה? בתקופת הרנסנס, זאת התקופה של המעבר מן הדת לחילונות. דבר נוסף, התחילו גם לפתח את המושג של המדינה. קצת יותר מאוחר, שלמדינה יש עצמאות ביחס לאפיפיור. המדינה היא ישות בפני עצמה. והבסיס לזה הייתה טריטוריה. כלומר, לגויים האלה שרצו להיות חילונים, הייתה שפה משלהם, שלא הכנסייה המציאה אותה. והייתה להם ארץ שלהם, שלא האפיפיור המציא אותה. עכשיו, מגיע אליעזר בן יהודה, אומר, יש לי רעיון, אנחנו ניתן הגדרה חדשה של היהדות, ארץ ושפה. יפה. נגד הרבנים. רגע, 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 איזה ארץ? ארץ הקודש. איזו שפה? לשון הקודש. כלומר, אין באוצר של החילוניות היהודית משהו שהוא חול מוחלט. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, כי אז זה כבר לא יהדות. במילים אחרות, החילון היהודי כולל בתוכו את המעצורים של עצמו. אם אני אשים לב לחוקי הכנסת, שמתם לב שיש שני חוקים בכנסת שהם הלכות מפורשות בשולחן ערוך. ואף אחד לא מתקומם נגד זה. א', לפי חוק הכנסת, השפה הרשמית של המדינה זה עברית, והרי זו מצווה לדבר עברית. מה זה? לא. לא, אפילו נלחמו על זה. דבר נוסף, יום השביתה מעסקים במשק זה השבת. והרי זאת הלכה שלא עובדים בשבת. בניגוד לעולם הנאור ששובת ביום ראשון. מדוע הגורמים האנטי-דתיים אינם נלחמים נגד שני הדברים האלה? מה הייתה שולמית אלוני עונה על דבר כזה? היא הייתה אומרת שהעברית זה בכלל לא שייך לדת. העברית זאת השפה הלאומית של היהודים. והשבת זה יום המנוחה של היהודים. מה זה קשור לרבנים בכלל? בסדר? אבל זאת אומרת שיש חלק מן המצוות ששמרו על טעמן הלאומי. באופן כזה שהחברה מעוניינת בהם כערכים חילוניים. כמו כן, יש עוד חוק מעניין שהוא בדיוק על הגבול בין הדת לבין הלאומיות. חוק החזיר במדינת ישראל. מדוע אין חוק השפן? במדינת ישראל אסור לגדל חזיר, אבל אין איסור לגדל שפן. הרי איסור החזיר והשפן מבחינה הלכתית זה אותו איסור. אלא שמבחינה היסטורית האיסור של החזיר היה סמל למאבקי היהודים כאומה. כן, כשהיוונים בימי אנטיוכוס רצו להעביר אותנו על דעת, הם הכריחו את היהודים לאכול חזיר דווקא, ועל זה הייתה מלחמה. על השפן לא הייתה מלחמה. זאת אומרת, בסופו של דבר חוק החזיר הוא החוק הגבולי של עד כמה זה מה שעדיין החברה בישראל יכולה לסבול. אם היה חוק השפן, זה לא היה עובר. נכון? אז זה גם מה שהרב כאן אומר, שאי אפשר גם אצל אותם האנשים שחפצים בחילון גמור, להגיע באמת לחילון גמור. הנה, אז מה שאני קורא כאן, רוח האומה שנתעורר עכשיו, שאומרים רבים ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח אלוהים, אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה על מעמד התאומה והכיליון. אבל מה שהם רוצים, אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר הוא רוח ישראל לרוח אלוהים, עד אשר אפילו מי שאומר שאינו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כוחו. משל, יש יהודי אחד בשם עמוס... עוז, כן. השם לא כך מתאים. עוז, לא רואה איפה העוז, אבל... הוא כותב, הוא שונא את המתנחלים. אבל כשהוא מסביר את השנאה שלו, הוא משתמש בדימויים תנכיים. הוא אומר, אני ביחס לארץ ישראל כמו משה בהר נבו. הראיתיך בעיניך ושם לא תעבור. כי המעבר לארץ זה מחלל. עד כאן דברי קודשו. יש רק דבר אחד שהוא טועה. כלומר, הוא לא מהמרגלים, הוא לא משה, הוא המרגלים. אבל בכל זאת, הדימוי שהוא מעוניין בו, הוא דימוי תנכי, בעל כוחו. זה פורץ אצלו. כן? היחיד הפרטי יכול לנתק את עצמו ממקור החיים. זה יכול לקרות. אפשר להתבולל, אפשר לשכוח לגמרי את הזהות היהודית, זה אפשר. כיחיד. לא כן האומה, כנסת ישראל כולה. על כן, כל קנייניה של האומה שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוהים שורה בם. מה הם הקניינים האלה? ארצה, שפתה, תולדתה, כלומר ההיסטוריה, מנהגיה, ואם יימצא, תימצא בזמן מן הזמנים, התעוררות רוח כזאת, שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, וישתדלו לשלול את רוח אלוהים מעל כל הקניינים הללו, וממקורם הגלוי שהוא רוח האומה, מי עושה דברים כאלה? בית המשפט העליון והאקטיביזם השיפוטי הליברלי, נכון? הם עושים את זה. מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? מה תהיה המסקנה הדתית? למרוד ברוח האומה אפילו בדיבור, ולמאוס את קנייניה, זה דבר שאי אפשר. למה? כי ברגע שאתה בוגד ברוח הלאומי של עם ישראל, אתה בוגד בשם. רוח השם ורוח ישראל אחד. אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה. את אור אלוהים שבתוך כל אלה. כלומר, זה העבודה של הצדיקים, למלא את הלאומיות היבשה הזאת, תוכן. עד שכל המחזיקים באותן המחשבות, שברוח הכללי ובכל קנייניו, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוהים, מוזרים בקדושה ובגבורה של מעלה. מובן מה שהרב אומר? דברים פשוטים, סך הכל. בימי הרב זה עוד היה קצת חידוש. בימינו הדברים האלה גלויים יותר ויותר. אלא? עד כאן ברור? יש שאלות? אין שאלות? האם צריך לומר את זה במפורש? ודאי. לאותם האנשים. נו, אז מה? אם אתה מעצבן אותי, סימן שאכפת לי ממך. אם אני שונא אותך, סימן שאני עשוי בבוא הזמן לאהוב אותך, כי אכפת לי ממה שאתה. יותר גרוע, זה האדישות. פעם הרב קוק אמר, ברוך השם, הגענו למצב שיש שנאת הדת. לפני כן, היה אדישות, בוז. בוז גרוע משנאה. אם אני שונא אותך, סימן שאכפת לי ממך. כן? ואני לא שומע. מה אתה רוצה להוכיח? שזה עוד חוק שתואם את ההלכה. אולי, יש לי ויכוח לגבי הגיור, גיור אורתודוקסי, לא אורתודוקסי, וכדומה. ביוג, אנחנו עומדים פה על הגבול גם כן. ויש ויכוחים על זה. כן? גם יש חוק הגיור שהיום עומד בדיונים חריפים, בתוך האורתודוקסיה עצמה. כן, כן, ברור. כן. טוב, אז אם כך, אנחנו נעצור כאן, כן? ונמשיך בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה, שלום.